בשביל הזוגיות. נוגה ואריאל תמיר מארחים ומדברים על מין טימיות. מיניות וזוגיות בגובה העיניים.
מה שלומך?
אני באתי לצחוק.
באת לצחוק?
באתי לצחוק, מה שתגיד אני אצחק. תגיד לי לצחוק, אני אצחק וזהו.
אוקיי, אוקיי, אוקיי.
אבל שלומי בסדר.
שלומך בסדר. והיום אנחנו מערכים זוג מופלא.
כן.
מאוד מצחיק.
כן, אפילו תראה, הם זוגים, לא? אבל הקהל שאנחנו רואים. אז גם אנחנו רואים אותם, איזה כיף.
כן, וגם רחבינו אותם בעבר, הם גם מנגנים יפה, וגם מצחיקים יפה, ושרים יפה, והכל מושלם. אז שלום לכם, דניאל.
שלום.
כיף להיות פה.
כן.
נכון, אנחנו
מחוכים. וואי, האמת מלא חיוכים על המסך, איזה כיף. כאילו שהכל מושלם.
נכון.
וגם קמטים כאלה של חיוכים, זה בכלל.
לא, אלה, להם אין
קמטים. לא, אלה, מה, יש קמטים מה שנולדתי.
דניאל, שומעים אותך קצת חלש, אם את ככה, שהמיקרופון יהיה באמצע או משהו. אז אריאל, על מה, מי זה דניאל ונעמה?
כן, בואי תן נשמע.
אז אני אקריא ואומר ואנגן ואיזה. אז דניאל קישונובסקי, נכון? ונעמה אור, הם עושים אור בחיים, זוג בחיים והורים למתן ועדן. דניאל בעל קליניקה לעבודה עם זוגות וקומיקאי שמגלה מדמות הקלט, גברת רביעה, רק אני אומר את השם הזה, אני כבר צוחקת, משלב בין הומור לעומק בעבודה עם זוגות. נעמה אור היא מוזיקאית, זמרת יוצרת שירי פופ ופופ תודעה, זה אנחנו צריכים לדעת
זה מה
זה.
זה מוניח שמוטמע ברגעים אלו.
אוקיי, okay, מעולה. מעבירה סדנאות לעבודה עם הכל. יחד הם יצרו את ריטריט הזוגות, ריליישנשיפ.
שיפט.
שיפט. ריליישנשיפ.
כן, זה התחיל כשיט, נאמר לשיפט.
זה ריליישנשיפ, כן, בדיוק. שמחבר זוגות ומלמד להתקרב בתוך הקונפליקט, דרך הומור ויחסים. את המופע גברת רביעה, טיפול זוגי שבו עולים זוגות מהקהל, והגברת פותרת, למי זו הגברת הזאת? בלבלתי, יש פה כמה גברות.
כן.
פותרת להם את בעיות הזוגיות בחמש דקות, בחמישים וחמש שניות.
וואלה.
לא 56 שניות.
כן.
אז דניאל ונעמה, איזה כיף שאתם מתארחים אצלנו, ברוכים הבאים.
תודה.
אז תגידו, אנחנו לוקחים נושא כזה רציני, עם כל כך קשיים ומורכבות, ואומרים לנו לעבוד קשה בזוגיות, ומה פתאום הומור? מאיפה הבאתם את המושג הזה הומור?
כפתרון.
כן.
אני אתחיל? תתחיל.
אז התשובה הראשונה שעולה לי זו תשובה מאוד שכלית באחוזים. כמה אחוז מהדבר הרציני, שהוא באמת רציני, הוא רציני, וכמה אחוז זה סק שאנחנו שמים על הרציני שכבר יש.
כלומר, הזוגות מאמיסים על עצמם סתם,
וחיכוכים שלהם. כלומר, יש את הדבר הרציני שהוא באמת רציני, ואז אנחנו בוחרים איך להתנהל עם הדבר הרציני הזה. אם אנחנו בוחרים עכשיו לעשות אותו עוד יותר רציני, ולהיכנס לתוך הדרמה שלנו, ולהיכנס לתוך הדינמיקה והקונפליקט שלנו, ולשמר את השחזור הנוראי של מה שבאנו איתו מהבית, או... אם אנחנו בוחרים להלביש על הדבר הרציני הזה משהו חדש, וליצור את הדבר שאנחנו, זה נשמע מאוד קלישאתי ודיסני, אבל כן, לשרת את החלום של עצמנו, באמת לשרת את הכמיהה העמוקה שלנו.
אוקיי, זאת אומרת, זה נשמע שאתם אומרים, שאתה אומר, דניאל, שאפשר אחרת, קודם כל, נקודת ההנחה.
בשביל זה הפודקאסט קיים, לא?
ואפשר...
כן.
כן, טוב, אתה יכול להרבות בעניין, ושאפשר לעבור, נכון? זה השיפט.
נכון, זה השיפט, ואני אגיד לכם שאפילו רגע לפני שנפגשנו, אנחנו ביום עוד לחוץ, ואחרי שבוע של פורים וחופשה וכל הדברים האלה, ובאמת לא חייכנו וצחקנו ככה עד שבאנו והתיישבנו איתכם, וזה השיפט הזה שבאמת אפשר לעשות אותו, וזה בחירה. כי הנה, אנחנו מתיישבים עם אנשים אחרים, ורגע, שנייה רגע מתלבשים קצת יותר יפה, ושמים אולי מוזיקה, ואפשר להביא את הצחוק והחיוך שהוא נגיש, הוא לא מעקף של רגש. אבל לפעמים נראה לנו שהאותנטיות והנאמנות הזאת למה שקורה עכשיו היא כל כך כל כך חשובה, וזאת החשיבות עצמית, ולהיות צודקים, וכל הדברים שפשוט האוטומט לוקח אותנו לשם. ומה שאנחנו מציעים זה האפשרות הזאת לעצור, ורגע לבחור ולעשות איזה שיפט, היא פשוט כל כך לטובתנו, כי רגע אם אנחנו יושבים פה איתכם ורגע מדברים, או רגע בינינו בוחרים רגע לעשות איזה שינוי קטן אחרת, זה פשוט לטובתנו. וזה ממש דורש לוותר על איזה, על איזה עיקרון, על, אני נגיד מאוד הרגשתי צודקת כבר כמה ימים, אבל זה לא מוביל אותי לשום מקום. אני מאוד צודקת ומאוד לבד. ואני בוחרת רגע להושיט יד לדניאל ולעשות איזה משהו שתכף נספר מה אפשר לעשות, וזה פשוט הרבה יותר כיף, אבל זה ממש בחירה. זה לא קורה באוטומט, מדי פעם זה קורה באוטומט, אבל אנחנו רוצים לבחור להכניס את זה יותר ליומיום.
אז האם הבחירה הזאת היא מתאימה לכל מי ששומע את הפודקאסט הזה ונמצא?
ממש לא.
כן.
האפשרות הזאת היא רלוונטית רק עבור מי שרוצה להישאר ביחד בשמחה. וממש לבחור לעשות שיהיה לו טוב. יש הרבה זוגות שיבחרו להישאר בשכלי הנוח, וזאת בחירה, ועבורם זה באמת לא מתאים.
בנושא הזה, האם צריך את שותפות של שני בני הזוג?
שאלה טובה.
שאלה ממש טובה, ואנחנו קצת מרגישים שאת התחום הזה של ההומור, אנחנו באמת חוקרים בבית המון, בגלל זה יש לנו על זה סדנה ומופע, כי אנחנו כל היום עסוקים, זה לא בלהריץ דחקות ופאנצ'ים, זה באמת לראות איך אפשר, כמו שאנחנו אומרים לילדים שלנו, בני 4 ו-6, לא מי התחיל, זאת לא השאלה מי התחיל, אלא מי מפסיק קודם. נכון? ובשביל מי הפסיק קודם, לא צריך שניים. מספיק שאני מביאה מתוך עצמי את איך לבוא ולא להמשיך את הריב הזה עכשיו, איך לבוא ולהגיד, יאללה, בוא נעשה משהו כיף, או יאללה, אני מפסיקה עכשיו לחוס ולהיות, אני חוזרת לבוקר הזה ולהיות צודקת, ואני מוכנה רגע להושיט יד, וכבר אני יכולה להפסיק את זה, כי לדניאל, גם אם הוא ירצה להמשיך לחוס, או להמשיך בדינמיקה השלילית שלנו, כבר לא יהיה עם מי לשחק. אז בהחלט מספיק אחד לטנגו החיובי הזה, ומניסיון זה ממש גורר את השני.
נכון, וזה עוזר, זה עוזר שיש שני, כדי להמשיך את המשחק הזה, וכן יש איזשהו, זה עוזר שיש איזשהו הסכם של שניים שמשחקים ביחד את המשחק, זה לא מחויב המציאות, באמת כמו שנעמה אמרה, מספיק שאחד מפסיק את התנועה והתנועה משתנה, אבל זה עוזר שיש איזה הסכם כזה שאני קולט שאופה, הנה, היא הושיטה יד ואמרה בוא נשחק, אז אני צריך להתקלף מעצמי ולא להישאר בברוגז שלי ולהסכים לשחק את המשחק. אז זה עוזר שיש שניים, אבל זה לא מחויב המציאות.
זאת אומרת, אני מניחה שאחד הדברים שאתם מלמדים זה קודם כל להסכים
ממש.
על זה. כן, מן המנה.
זה ממש הדבר הראשון, הסדנה שלנו שהיא יומיים של הומור ועומק זה נקרא, אז בכלל הסשנים הראשונים זה רגע על אמון ביחסים ועל נדיבות, ולפני שרגע מתקדמים הלאה חייבים להניח את המצע הרגוע הזה ולהשקיט רגע את כל הגוף ולחזור להסכמה הזאת שלפעמים היא בקשר, במיוחד קשר ארוך שנים, אבל גם בקשרים התחלתיים, היא נאבדת בגלל שאנחנו נכנסים לפעמים לחיכוכים ולקונפליקטים ולאיזה מאבקי כוחות כלשהם, ואנחנו חוזרים להסכמה שכל מה שנציע פה אחד לשני יהיה בעד הקשר ובעדנו. וזה ממש הנחה בסיסית, כי אחרת, רגע, אני אסיים ואני אשמח לשמוע את השאלה, אחרת כשאני באה ומציעה לדניאל, או זורקת לו איזה הערה כזאת בצחוק, אז הוא יכול מאוד להעלב בזה, מזה, ואם הוא זוכר שאני פה לטובתו ולטובתי, ואני בחיים לא אכניס ציניות ולא בוז, ולא דברים כאלה למרחב, ואם כן אני אתנצל על זה, אז אנחנו יכולים לשחק ביחד, כי אני לא הולכת לעקוץ אותו בכוונה. כן.
Okay. אז יאללה, אנחנו רוצים בשר, רוצים עם מה לעבוד, איך אנחנו יכולים לעשות את זה.
אוקיי, אז אנחנו עושים רגע התלבטות בלייב, השאלה אם ככה דרך דוגמאות שנספר או דרך תרגילים מהסדנה? מה אתה חושב שנכון? שניהם.
יאללה.
המאזינים הם לא מטפלים, הם לא ידעו, לאו דווקא ידעו להסיק מתוך דוגמאות, אבל הם התחברו לדוגמאות ואז הם צריכים טיפים.
אוקיי, מעולה, אז נראה לי שנתחיל עם דוגמה מאתמול. אוקיי? שאתמול כזה היה לנו איזה קונפליקט שהצטבר במשך כמה ימים, שנעמה הרגישה שאני לא איתה ושהרבה ממשקל הבית עליה ו... צברה כזה מרמור בפנים, משהו שקורה. ואז זה יצא לה בצורה חזקה. היא צברה את זה כמה ימים, וזה יצא לה בצורה חזקה. עכשיו, כשמשהו יוצא לה ככה בצורה חזקה, אני מיד מתחיל להתגונן. היינו בנסיעה מים המלח, בדיוק היה לנו רגע זמן כזה, היינו עם הילדים, בנסיעה חזרה מחופשה, והמריבות הכי טובות קורות באוטו, כי באמת כלואים ביחד באותו מרחב, וכבר יש תנועה, אוטו זה ממש מקום טוב לשיחות. עכשיו, היא התחילה להוציא, ומתוך ההסכם שלנו, של איך הדברים עובדים, היא התחילה לראות שאני פשוט נסגר, ומתחיל להתגונן, ושכל מה שהיא מוציאה לא מועילה. אז היא שלפה איזה... לא, זה לא מועיל. זה רק סוגר אותי, נכון? הרצון שלה זה שאני אהיה שם יותר.
נכון, אבל זה מועילה, היא משחררת, היא מתעבררת.
היא צודקת.
משחררת, מעבררת, צודקת, ונשארת לבד. ובאמת המטרה שלנו זה שהיא תשחרר, ותהיה צודקת, והיא באמת צודקת. ובאמת שתשחרר, אבל האומנות היא להישאר ביחד. עכשיו, מה שהיא שלפה, באותו רגע, זה
איזשהו... היא לא זוכרת כלום.
היא לא זוכרת, אז אני אגיד. אז מה שהיא שלפה באותו רגע, כן, חלק ממה שאנחנו עושים, זה לצאת רגע, אפילו לשנייה, מתוך הסיטואציה, ואז אפשר להמשיך אותה, אבל היציאה הזאת לרגע מהסיטואציה, לתודעת על של למען מה אנחנו עושים את זה, יכולה לשחרר את הפקק. ואז היא יצאה לרגע ואמרה כזה, דניאל, אני רק בועטת לך עכשיו בתחת לטובתנו. כאילו רגע יצאה מהצודקת, רגע יצאה מהלשחרר ולבנטל את הכל, ואמרה לי כזה, אתה זוכר שאני עושה את זה פה לטבעתנו? אני עכשיו בועטת לך בתחת, אתה מוכן לקבל את הביתה? אמרתי, יאללה, אני מוכן לקבל את הביתה. ואז היא המשיכה לשחרר, והמשיכה להיות צודקת, ובאמת באמת צודקת, ואני יכולתי לקבל את הביתה.
נכון, כאילו עשיתי תנאים בטוחים לריב, אמרתי לו, אני לא הולכת עכשיו, אני לא, כי אני גם כועסת באמת, וגם קורצת לך רגע שהשיחה הזאת צריכה להתנהל, הרגע שזה צריך לצאת, הביתה צריכה להינתן, אבל אני לא עכשיו עושה, כאילו אני גם עושה דרמה וגם לא עושה דרמה, בו זמנית.
נכון.
זאת אומרת, בזכות ההומור בעצם חיזק דווקא את האהבה ואת הקבלה ואת הרצון להיות
בזכות. בזכות ההומור, היא הצליחה לגרום לזה שאני לא אעצור בצד ויצא מהאוטו והמשיך בטרמפים. באמת, באמת, כאילו, כי...
כי זה היה לך גדול מנסוי, אם היא לא הייתה
יוצאת... באמת יש לי את החופש לצאת מהאוטו ולהמשיך בטרמפים.
שגם, אגב, אני רגע לוקחת את זה לעוד דוגמה, כי באמת אוטו זה מקום להרבה דברים שקורים. לפני איזה שבועיים באתי וחזרתי הביתה, ואנחנו מאוד מאוד זוג שממש אוהב להיות הרבה ביחד, והזמנתי את דניאל, יאללה, בוא תהיה איתי, בוא תיסע איתי
לעשות
איזה קניות.
כן.
ואז התמאמנו וקרו דברים, ועברו שעתיים. ואז באתי לצאת לקניות, ודניאל אמר, יאללה, יופי, אני אבוא איתך, וכבר שמתי לב שמשהו אצלי השתנה. אבל לא ידעתי בדיוק, כאילו לפעמים זה ברור לי שמשהו השתנה, ואני לא רוצה שהוא יבוא, וככה התחלתי לשאול אותו, וראיתי שהוא מאוד רוצה לבוא, ואמרתי, טוב, אני כבר ככה חצי-חצי, אבל זה יהיה בסדר. ותוך כדי זה שהוא נכנס לאוטו, אני בעצם רק רציתי רגע זמן לעצמי, נכנס, מדבר עם חבר שלו, זה עבר לדיבורית, כאילו השתלט לי על כל המרחב, כל המרחב, ואני באמצע קולטת, יואו, אני רק רציתי זמן לעצמי, מה עכשיו אתה עושה לי כאן? עכשיו, ההסכם הזה של ההומור, ותכף אנחנו גם ניתן דוגמאות קצת יותר של התחלה, אנחנו רגע מביאים לכם דוגמאות פשוט מהיום יום, כי ממש לא התחלנו ככה, ממש לא, זה אחרי שנים של עבודה, ושל לא להיעלב ולא לכעוס, אוקיי? אז זה נשמע דוגמאות למתקדמים, אבל אני אומרת אותם. אז בעצם במקום ההסכם שלנו, שאני יכולה רגע להביא את האותנטיות שלי, והוא גם יודע שיש שם קריצה. אז באתי ואמרתי לו, איזה מעצבן, איך השתלטת לי על המרחב וכל זה, והוא מצידו ממש היה יכול לבוא ולחוס, בונה, את לא היית אותנטית לעצמך, את הזמנת אותי ועכשיו משנה, אבל בעצם הוא בחר לא להיכנס איתי לתוך הדבר הזה, ואמר, אוקיי, אז רוצה רגע לעצור לי כאן? אני כיף לי עם עצמי, וזה איזה מפתח, כיף לי עם עצמי, בואי תעצרי לי פה בטרמפיאדה, תורידי אותי, ואני אומרת לו, באמת, לעצור לך עכשיו, ואתה תהיה סבבה עם זה? כן, מה אכפת לי, יהיה לי כיף, ואמיתי, ובבת אחת פשוט עצרתי לו, שאלתי אותו אם באמת זה בסדר, הבן אדם ירד מחוייך, תפס טרמפים באמת, תפס טרמפים הביתה.
תוך 28 דקות הייתי חזרה בבית.
אבל זה רק באזור פרדס חנה.
אבל היינו באזור פרדס חנה. ולי היה כזאת רווחה, שבאמת שהאותנטיות הזאת, שיש לה מקום, שזה לא חייב להיות ריב. כי אני בעצם אמרתי לו, תוך כדי זה שהייתי כנה, אמרתי לו, במקום להיכנס לדרמה של בונה, באמת אני לא הקשבתי לעצמי, ולא הייתי מדויקת, ואיזה עוול אני עושה לך, ואיזה ריב זה עכשיו, כאילו, האם אנחנו יכולים רגע לבחור לעשות את זה פשוט? את הדבר הזה?
כן.
כן.
מעולה, אז...
אוקיי, בדיוק, לשם אנחנו צריכים ללכת.
יאללה, בוא נתחיל.
אז אנחנו...
חכו, אנחנו עוד לא גמרנו להדגן.
מעולה, אז איך מתחילים? באמת, בשביל... הומור טוב וקומדיה טובה ומשחקיות ומשחק טוב, צריך להבין רגע, כי בעצם קומדיה זה דבר מאוד רציני. צריך שם הבחנות מאוד מדויקות ומאוד עמוקות שנוגעות בשורש, ורק אז זה מצחיק. בעצם כשאני כותב בדיחה, אני עושה המון המון מחקר עד שהבדיחה נבנית, כי צריכה, בדיחה טובה יושבת גם על כאב אמיתי. הקומיקאים הגדולים ביותר נוגעים בכאב האנושי. אז בשביל להתחיל את כל המשחק הזה, אנחנו צריכים להבין כמה דברים. אנחנו צריכים להבין את הדינמיקה שלנו, כן? הדבר הבסיסי שקודם כל צריך להסתכל עליו ולחקור אותו ולראות אותו, זה את רמת ההתנהגות, כן? לראות כשאני לוחץ לך על כפתור, אוקיי? נדלק אצלך נדלקת אצלך התנהגות מסוימת, נדלקת אצלך, נגיד, התחושה, ההרגשה של נטושה, אוקיי? ואז כשאני מרגישה נטושה, אז אני מתנהגת בצורה כזאת, אוקיי? אני נעלבת ונסגרת ועושה מניפולציות כדי שתבוא אליי, אוקיי? לדוגמה. וכשהיא עושה את המניפולציות האלה, זה לוחץ לי בדיוק על הכפתור ועל הטריגר שלי, ואני נכנס ללהיות תוקפן וביקורתי. אוקיי? אז קודם כל לזהות את שתי, אנחנו קוראים לזה אצלנו בסדנה, הקריקטורות שלנו, אוקיי? כי אנחנו נכנסים בסדנה שלנו עמוק לתוך לזהות את הדמות המגוחכת הזאת, שאנחנו נכנסים אליה בתוך ריב. ומגחיכים את עצמנו, אני אדגיש ואומר שהסדנה היא בעיקר הומור עצמי. זה לא לצחוק אחד על השני, זה באמת כל אחד ללמוד לצחוק רגע על עצמו. אז בשלב הראשון זה באמת לראות את שני מנגנוני ההגנה האלה. שתי ההתנהגויות האלה. השלב הבא, זה להבין מה הטריגר שנלחץ אצלי. וזה כבר נוגע במקומות יותר עדינים ויותר עמוקים ויותר חשופים, שלראות למה היא מרגישה נטושה, למה אני מרגיש שנחדר לי המרחב, כן? זה כזה, לראות כזה מה הטריגר. ואז מתחת לזה, שזה איזושהי הנחת בסיס מאוד עמוקה שאנחנו צריכים לגעת בה, זה לראות מה הכמיהה העמוקה שלנו. מה בעצם אנחנו באמת רוצים. וזו טרגדיה, כי מנגנון ההגנה שלנו הוא אסטרטגיה הפוכה כדי להשיג את מה שאנחנו רוצים. ובגלל זה אנחנו מביאים לשם את ההומור, כדי לשנות אסטרטגיה, כדי לקבל באמת את מה שאנחנו רוצים. וזה מגוחך שאני ביקורתי כדי להרגיש חשוב, או נראה, או אהוב.
כן, או שאני נעלבת וכועסת כבר כמה ימים, אבל כל מה שאני רוצה זה ביחד. ובעצם הכניסה שלנו שם, ותכף גם ניתן תרגיל, היא רגע דרך ההומור העצמי של רגע להבין באחי אהבה, ובלי שום ציניות כלפי עצמי, בוא נעמה שאני עושה, ואנחנו עושים את זה באמת באמצעות להיכנס רגע, להבין לאט לאט איך נראה הדבר הזה שאני נעלבת וכועסת וכזה, להבין שזה לא משרת אותי, והיחידה שיכולה להוציא אותי מזה, זה אני. והרגע הומור, להרשות לעצמי להרגיש את זה, ואז גם, ותכף ניתן תרגיל שאפשר גם לעשות בבית, להרגיש את זה ולראות כמה זה לא מקדם אותי לאן שאני רוצה, וכמה אני יכולה לקבל את עצמי שם ולנוע מתוך זה שאני, כאילו אני owning את זה שאני ככה מגיבה, אבל בוחרת שלא הילדה תנהל פה את העניין, אלא המבוגרת האחראית שרוצה ביחד, והיא לא חייבת להמשיך לחוס ולהיעלב.
אוקיי, אז אנחנו מתקנו אני רק רוצה...
כן, תקשה, תקשה, בטח, תקשה, בשמחה.
אני רוצה לתת תרגיל ש...
רגע, הוא רוצה להקשות, הוא רוצה להקשות.
מה
קורה לך
להקשות, מההגנה ומהצורך.
אבל אנחנו מדברים על מקום שבו אני מזהה מה הכשלים שלי, מה הצרכים שלי, ואת זה אני מביא את זה להגחכה באמצעות הומור,
או שאני מגחכת על הקריקטורה שלי.
נכון, אבל, אבל גם לא חייבים לגחך. אנחנו, יש איזה מהלך שקודם כל שנזהה. לגחך זה כבר אולי קורה, אולי לא, אבל זה שם, רגע שנייה, אני רוצה לתת דוגמה. אני רוצה קודם כל לזהות, ואז פעם הבאה שקורה ריב, אני רק פשוט אשים לב לדבר הזה, ואוכל לקרוץ לעצמי ולהגיד, אוקיי, אני במדרון חלקלק לעבר בדיוק אותו מהלך שלא מקדם אותי. וזה, אני מבחינתי לא צריכה להגחיך, אלא רק להצליח לצאת מזה.
אני רוצה...
נעמה, אנחנו כולנו פה מטפלים ופוגשים זוגות, והיכולת הזאת להסתכל רגע על עצמי, ללכת לעשות הפסקה, אנחנו קוראים לזה קוד הפסקה נניח בוויכוח, ללכת לעני, לחזור לאנחנו, אתם אבל נותנים שם
עוד... אז אני אענה בדוגמה של משהו שקורה בסדנאות שלנו. למשל, יש אחד מהתרגילים, זה תחרות פינג פונג, שממש כל אחד כאילו מחזיק מחבט פינג פונג, שמשחקים מי יותר גרוע. והמטרה היא לנצח, אבל לא אומרים כמה השני גרוע, שזה אני מניחה שנגיד לכל זוג וזה יהיה מה זה קל, אלא כל אחד רגע מכין רשימה בראש במה הוא גרוע בזוגיות. וברגע שאני מול דניאל ועושה פינג פונג כזה, אומרת, אני לא מטטט הבית אף פעם טוב, ואני אמא מזניחה לפעמים, ואני נעלבת מה זה בקלות, והוא עונה לי את שלו, ברגע שאני רגע מרשה לעצמי, רגע להסתכל, ובאמת אובייקטיבית כל הדברים האלה אני עושה, אני מפסיקה להתגונן ומפסיקה להתבייש בזה, אלא קורצת שם רגע, צוחקת רגע על זה, אז פעם הבאה ששוב הערימה של הטיטוט תהיה, ולא טיטטתי אותה כמו בכל השנים האחרונות, אז זה כבר לא כל כך יעליב אותי ויפעיל, כי אני הרגע חשפתי את הקלף הזה של ככה אני, ואני מקבל את עצמי, וזה תרגיל אחד של הומור, שאנחנו כאילו רגע מפסיקים לנסות להיות מושלמים, מקבלים את האנושיות המגוחכת שלנו לפעמים.
עכשיו, אני רוצה רגע להגיד, ההגחכה היא כלי בדרך לשינוי. זה לא שצריך בסיטואציה להגחיך את עצמך, אוקיי? ההגחכה היא בעצם נכנסת לתוך איזו רמת תודעה מאוד גבוהה מבחינתי, אני לא אפרט עליה הרבה, אבל זו תודעה של הליצן, אוקיי? וברגע שיש הומור, זה מפנצ'ר את הסיטואציה בצורה אחרת. אני אקח רגע את הדוגמה של נעמה על הטיטו, אוקיי? אז בעבודה רגילה, בקליניקה, אנחנו נדבר על הנושא הזה של נעמה משאירה את הערימה הזאת על הרצפה, וזה מערער את הביטחון ואת האמון שלי בה, ואת ההרגשה שאני לא יכול לסמוך עליה, וזה יושב על טראומת ילדות, שכנראה הרגשתי שאני לא יכול לסמוך על אמא שלי ברמה מסוימת, ואני משחזר את זה פה. אוקיי? יופי, כל זה למדתי בטיפול.
אריאל יקרוי. כן.
אוקיי, אני כבר מתפגיד.
אני מגיע לסיטואציה, ואני רואה את הערימה הזאת על הרצפה, ובום, זה שוב נכנס בי כל הדבר הזה, ואיכשהו אני מנסה לזכור את מה שהפסיכולוגית אמרה, ואת מה שהבנתי שם, ואת התובנות, וזה מאוד קשה ברגע הזה. מה שההומור מכניס, זה הוא שותל משהו בתוך הגוף. עכשיו, אם עשיתי את העבודה הזאת מול הטיטו, והגחכתי את הדמות של עצמי, של איך אני נכנס לדמות הזאת, של בריאות וביטחון, וכמה אני צודק, וכמה זה חשוב, ואיך אני לוקח את הראש של נעמה, ומכניס אותה לתוך הערימה, כמו איזה כלבלב, כדי להראות לה כמה זה נורא, אם אני, כן, עכשיו, מחוץ לסיטואציה עבדתי על הדמות הזאת, וכבר יש לי את הדמות הזאת של מר בריאות וביטחון, וכבר גיחכתי אותה ופינצ'רתי אותה באיזשהו מקום, כשאני מגיע לסיטואציה, אני כבר לא יכול לחזור לעשות את אותו דבר. בגלל שכבר פינצ'רתי את הגיחוך שבתוך הדבר. אז אני לא צריך לגחך בסיטואציה. ובאיזשהו שלב יותר מתקדם, כשיש איזה הסכם בין השניים, נגיד ביני לבין נעמה, יש הסכם שמותר לה להזכיר לי שנכנסתי כרגע לתוך הפינה של מר בריאות וביטחון. וכשאני רואה איזה לפטופ שעומד על קצה השולחן, ומיד נכנס לתוך אני לא יכול לסמוך עלייך ואת הורסת את הכל, ואי אפשר לסמוך עלייך, היא רק עושה לי בריאות וביטחון, בריאות וביטחון. הסימן שלי רגע להגיד, וואו, אוקיי, נכנסתי לתוך הפרסונה הזאת. ואני יכול לבחור עכשיו לצאת ממנה. זה לא אומר שאני צריך להגחיך את עצמי בסיטואציה.
מעולה. אז כמו פעמון כזה שמצלצל ומרחיק, כמו באקט שעושה הרחקה.
אני רוצה פה להדגיר אתכם.
יאללה.
נכון. אחד הדברים שאנחנו נתקלים בהם, שהם באמת קשיים של אנשים, אולי גם קשיים, אבל גם קשיים, זה הנושא, אנחנו מתעסקים הרבה בתחום של המיניות הזוגית הזאת. והנושא הזה של הקושי הזה להביא את התקשורת הבין זוגית, קשה לי להגיד את הדברים, קשה לך להגיד את הדברים, ויש איזה מחסום מאוד מאוד קשה. איך הומור יכול להיכנס למקום הזה?
אתה עונה?
אני אקח, כן. אז כאן לא הייתי משתמש במילה הומור, הייתי משתמש במילה משחקיות. אוקיי? כי בגדול הומור זה רק סוג אחד של משחק. ואנחנו מתעסקים בעיקר במשחקיות. ולצחוק על עצמך בתוך המקומות הכל כך קשים, זה באמת, זה קשה לפעמים. וזה מאולץ, וזה מרגיש לא נעים. אז אני רוצה רגע לספר על דוגמה שלנו בתוך המיניות. שזו דוגמה שאנחנו נותנים אותה הרבה, שהיא ממש אבן דרך אצלנו במערכת יחסים. והייתה תקופה שנכנסנו לפלונטר במיניות, נכנסנו לפינה. נעמה עם הסיפור חיים שלה, אני עם הסיפור חיים שלי, היינו בטיפול, דיברנו על הדברים לעומק, הבנו את הדברים, יש מקום גם לדבר על דברים ברצינות, כן? זה לא שאנחנו צוחקים על הכל. כמו שאמרתי, בשביל קומדיה טובה ובשביל משחק טוב, צריך לעשות עבודת מחקר מעמיקה. אז עשינו את עבודת המחקר, וזה עדיין לא עזר לנו לצאת מהפלונטר. ושכבנו במיטה, גב לגב, רחוקים, והדבר הכי נוח זה להיעלם אל תוך עצמנו ולהירדם. ויש לנו גם סיבה טובה, מאוחר בלילה, אחרי יום עם ילדים. אפשר לדחות את זה למחר.
יש לנו פלונטרים, אין מה לעשות, באנו עם פלונטרים.
אפשר לדחות את זה למחר, ואפשר לדחות את זה למחר ולדחות למחר. ובאותו לילה הצעתי לנעמה, באמת, לא מתוך איזה מקום של זה מה שבא לי, אוקיי? זה גם משהו ממש חשוב, המשחקים האלה והשינוי, יש בו אלמנט של אילוץ ומלאכותיות, כדי להתחיל להניע תנועה. ואמרתי לה...
נכון, זה חשוב לי, אני רוצה להדגיש, כי זה בהרבה פעמים, נכון, כי האוטומט לוקח אותנו לדפוסים, וכשאני יושבת ורואה שאנחנו רק מדרדרים לאיזה משהו מבאס, אני אומרת לדניאל, באמת, בוא נעשה relation shift, ואפילו זה מעצבן אותי שאני אומרת את זה, יאללה, בוא נשים שיר ונרקוד, יאללה, בוא אני אבוא באיזה אקט של מחווה לקראתך, כי באמת, באמת, לא, אני יודעת בדיוק לאן זה ממשיך, וזה תמיד מאולץ, וכאילו בחירה רגע מלמעלה לבוא ולשנות כרגע את המהלך, זה חשוב להגיד.
בגדול בסיטואציה הזאת, לי לא בא להציע את המשחק, ולה לא בא להיענות למשחק, ואנחנו עושים את זה בכל זאת, כי אנחנו נאמנים לכמיהה העמוקה שלנו, שאותה אנחנו זוכרים מעבודת המחקר שעשינו קודם, לא בתוך הסיטואציה. אז אנחנו שוכבים במיטה, ואני אומר לה בחוסר חשק, רוצה לשחק משחק, וכל הגוף שלה אומר לא, אבל הפה שלה אומר כן, כי היא נאמנה לכמיהה העמוקה. ואז אני אומר לה, בואי נשחק רגע עם המרחק בינינו, אוקיי? בואי לא נקמול ונעלם לתוך שינה, אלא נחקור את המרחק הזה. ושכבנו ככה גב לגב, ואנחנו מסתובבים אחד כלפי השני, ומסתובבים חזרה, וקצת נכנסים לתוך ההירדמות, ומחליטים לצאת מההירדמות, ומסתובבים, ונותנים מבט כועס, ומסתובבים חזרה, אני עושה את הכל בפאסט פורד, זה היה מאוד ארוך, ואני שולח אצבע, והיא לא מגיבה לאצבע, אז אני נעלב, ולוקח את האצבע חזרה, ואומר, טוב, שהיא תתחיל, שהיא תעשה את המהלך הראשון, לא, בעצם זה מגוחך שהיא תעשה את המהלך הראשון, הרי אני רוצה את זה, אני אקח אחריות, אני אעשה את המהלך הראשון, שוב אני שולח את האצבע, הפעם היא מגיבה לאצבע, אבל לא נעים לי המגע שלה, ואני חוזר, והולכים וחוזרים, ושיחקנו, פשוט שיחקנו עם המרחק הזה, עד שהתקרבנו.
וואו. בעיניי זה ממש וואו, זה מאוד גם קרוב לעולם שלנו של הטנטרה, ולראות את כל הנושא של המיניות דרך משחקים ומקומות כאלה וזה.
כן, הרבה גמישות והרבה אפשר והרבה ניסוי, כי רציתי לנסות, התנסות, ניסוי, מעין ניסוי התנהגותי כזה עם פלפל, כן? זה מקסים, כי אתם בעצם אומרים... בואו, זה מצוי אצל כל אחד מאיתנו, התודעת ליצן הזו, או האפשרות לא לגחך כמו שאתם אומרים, אלא להסתכל על לאן אני רוצה להגיע. שימו שם עוד כלים. בואו נשים שם.
איך אנחנו יכולים...
כי כפולניה, אני לא יודעת על מה אתם מדברים, צחוק, הומור. אבל אתם אומרים לכולנו יש את זה.
אבל איך אנחנו יכולים להיזהר באמת בין המשחקיות וההומור ל... לציניות, אולי פגיעה אפילו ב... אנחנו יודעים שהרבה מאוד אנשים ונשים מגיעים ומגיעות מכל מיני מקומות של טראומות, מקומות שהם לא פשוטים
אובדן.
אובדן. יש נושאים שיושבים שם. קדימה.
אוקיי. עכשיו שכחתי לגמרי, רציתי לענות מהדבר הזה, כן. בגלל זה אנחנו מתעסקים בסדנה בהומור עצמי. אוקיי? זאת דרך, שבעצם זו עבודה עצמית שכל אחד עושה עם עצמו, ואנחנו עושים את זה יחד כזוג. כלומר, בן הזוג בעצם עד לעבודה העצמית שלי. וכן, הומור זה דבר מסוכן, והחיים זה דבר מסוכן, ולעשות שינוי זה דבר מסוכן. זה נכון מה שאתה אומר. ההומור יכול להיות הרסני ורעיל ופוגע ומוריד, כמו כל דבר, כמו כנות רדיקלית למשל, כן? אם אנחנו לוקחים כנות ואפשר, אותו דבר יכול להאמר, אני יכול לרמוס אותה בכנות שלי, ואני יכול להזמין אותה ולחבר אותה בכנות שלי. בעצם כל כלי של עבודה זוגית, הוא יכול להיות או הרסני, או תומך ומרים. ולכן אנחנו מתעסקים בהומור עצמי, ולא בצחוק אחד על השני. ורק להיות עד, שהיא עדה לזה שאני סוף סוף צוחק על עצמי, שיש לי מקל מטאטא בתחת, וזה לא היא צריכה להגיד את זה, ואני צריך להתגונן ולהגיד מה פתאום, רק זה משחרר ומחבר. ואותו דבר עם טראומה, אנחנו לגמרי עובדים עם עבודת טראומה, בתוך המקום הזה של משחקיות והומור, ואני לא מפחד להגיד שמשחקיות והומור לגמרי עובדים גם בתוך עבודת טראומה. גם לא חייב להיות כל כך כבד וכל כך רציני, יש מקום להומור. איפה יוצא ההומור הכי הכי גבוה בתוך אירועים משפחתיים?
בשבעות.
בשבעה, נכון?
כן.
בשבעה, ומה זה מצחיק, או אולי לא כל שבעה, אבל שבעה מוצלחת. וזה כאילו...
כן, אנחנו יושבים, לא עושים כלום, מה קרה?
יושבים, לא עושים כלום, ונוגעים במוות. כן, וטראומה זה נגיעה במוות. זה קרוב למוות, וכשאנחנו קרובים למוות, יש שם אוצר של הומור שיכול להביא הרבה זהב לחיים.
אני רוצה לספר גם ממש מהזווית האישית שלי, שמתמודדת עם פוסט טראומה וזה נוכח ביום יום, אז המקום הזה של לבחור, עכשיו נגיד גם העבודה שלנו נקראת עומק והומור ביחסים, זה לא הומור לבד, כי אז על רק זה לא עובד, באמת צריך את כל העומק ואת הבסיס הזה, קודם הרגשי, הנפשי, הזוגי, כדי להגיע להומור, אבל כשאני מסכימה לעצמי, קצת להקליל ולצחוק על עצמי, או לקבל את הושטת יד של דניאל, של להקליל רגע, זה מאוד מעצים אותי, כי הטראומה היא הרבה פעמים כל כך מושכת לכבדות, ללבדות, לפינה כזאת גם של איזה חוסר מסוגלות, והיא מאוד מאוד כבדה. ובעצם האנרגיה הזאת של ההומור והצחוק, זה בדיוק הדבר הזה שרגע מאפשר רגע לדבר הזה לזרום, ובגלל שהטראומה היא כל כך חזקה ולוקחת למטה, אז ההסכמה הזאת רגע לאפשר לאיזה חרך קטן להוציא אותי מזה, כי אני רוצה לצאת משם. אני לא באמת רוצה להישאב עכשיו שוב פעם לאיזה שחזור או לאיזה כבדות ולבדות כזאת. אני רוצה לצאת, וכשזה נעשה בתוך קשר בטוח, ולשם אנחנו חותרים, ולתוך הושטת יד של איזה הומור או קריצה שהיא בטוחה, שאני בטוחה שזה לא על חשבוני, או אם היא איכשהו על חשבוני אני מתקנת, כי אני גם כאן תוך כדי, אז זה מאוד מאוד מעצים ומאוד משרת, כי טראומה יכולה להשתלט על כל המרחב הזוגי, פשוט להשתלט, ואנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים גם לתת לאמת שלנו מקום, אבל בכל זאת, כמו שדיברנו כל הזמן, לבחור מי מנהל את זה.
אנחנו רוצים לתת את החיים החדש.
וצחוק פשוט אנרגיה שזזה מדהים.
נועה.
כן, אז אנחנו אוטוטו מתקרבים כבר לקראת הסוף, שזרתם פה כמה וכמה תרגילים שכל מי ששמע אותם בהקלטה יכול להכניס מיד לחיים שלו. עוד איזה תרגיל אחד.
אז אני אתן את הפלטפורמה ותגידו אם...
יאללה, מוטי ואילה.
אז יש דוגמה שלנו שממש אפשר לתרגל אותה. דניאל רגע יספר את הסיפור, ואז אני אגיד איפה אפשר לתרגל.
אוקיי, יש לנו ממש כמה דקות, אז אני אספר את הסיפור בקצרה, נכון?
כן.
אז היינו בטיול בחול, נעמה ואני, לפני שהיו לנו ילדים, ואנחנו במושב האחורי של האוטובוס, בנסיעה ארוכה, ונעמה בדאון, כזה, רק מדברת ורוצה שאני אשמע.
אני הייתי בהיריון, פשוט.
בהיריון. ואני רק רוצה את ההקשבה שלי, רק רוצה את התשומת לב שלי, וככל שהיא רוצה יותר את התשומת לב שלי, אני יותר מרגיש שהיא כאילו חונקת אותי ורוצה את החופש שלי, אוקיי? היא רוצה קשר, אני רוצה חופש, וככל שהיא רוצה יותר קשר, אני רוצה יותר חופש, ונכנסנו לפלונטר הזה. ואז היא פשוט כזה התייאשה, נשענה על החלון, ואמרה כזה, אוף, הלוואי והייתה פה איזה חברה. ואני הקשבתי לזה ואמרתי, אוקיי, איזה חברה היית רוצה שתהיה פה? והיא אמרה לי, הילה. וחשבתי רגע על הילה, ונכנסתי רגע לדמות שלה של הילה. ואמרתי לה, יאללה, אני אהיה הילה. ורק בשנייה שרק נכנסתי לתוך הדמות הזאת, זה שחרר כל כך הרבה אצלי, כבר לא הייתי צריך להתגונן, הייתי כבר בעמדה אחרת, כאילו כבר לא רוצה ממני משהו, היא רק רוצה לשתף אותי בתור חברה.
ממש, וכשאני, גם כשאני דיברתי, פתאום זה לא היה תלונתי וקורבני וביקורתי, כמו שהייתי באה לדניאל, אלא זה היה כמו שמדברים עם חברה, הרבה יותר כיף, הרבה יותר נעים, הרבה יותר כאילו מסוגת
המטרה, כן, ואז היא לא התלוננה עליי, ואני יכולתי רק להגיד לה, וואי, את צודקת, כן, איזה מאפנו, כן, את צודקת, לגמרי, לגמרי, יואו. ואפילו כאילו נתתי לטיפים איך להתנהל איתו, איך להגיע ללב שלו, כאילו יש לי כל מיני רעיונות, כי גם אני מכירה אותו, אני חברה שלו.
היא נעלת ניסיון רע.
וזה ממש כלי של רגע כאילו לזוז מעלה אחת הצידה ולשחק משחק שבו כל הדינמיקה משתנה.
ואנחנו אפילו עושים את זה בסדנאות, יש תרגיל שכל אחד צריך לספר על עצמו כל מיני דברים, ואנחנו מגיעים שם לדברים שלא נחשפו לפעמים אף פעם, אפילו בתוך זוגיות ארוכה, ואנחנו מבקשים מהצד השני כדי שיעזור לחקירה הזאת, ממש להיות כמו חבר ולא כמו בן זוג, כי בתור בן זוג אני יכולה לשמוע משהו שדניאל מספר, ורק לשמוע כמה אני לא בסדר וכמה אני לא מעניקה לו את מה שהוא צריך, וזה באמת קשה לא להתגונן ולהיסגר. אבל כשאני מקשיבה לו כמו חבר שלו, אז אני פשוט מקשיבה ברעננות, וכאילו זה בפעם הראשונה, ואני בכלל לא בשום צעד, אני רק בעדו. וזה מאוד עוזר.
אני רק אביא את הצד הזכרי של הילה, את איך החבר שלו עובד, כי יש לנו טקטיקה כאילו שהיא גם פועלת ברגעים שלא צריך את כל החפירות האלה של בנות. אז יש את הצד הזכרי שנקרא מוטי, והשיטה של מוטי לפתור קונפליקט, שיש רגעים שזה מתאים, זה פשוט, סבבה?
סבבה.
סבבה?
כן.
יאללה, סבבה.
כאילו,
כולנו כבר מבינים, אנחנו מבינים כבר את הכל, אנחנו מבינים את הסרט, לא צריך להיכנס אליו שוב, בואי נמשיך הלאה.
מוטי זה היה
בגדר.
מוטי, זה היה ממש חזק אצלנו, כשהילדים היו קטנים, אז יש את הגילאים האלה של כמה חודשים, נגיד 4 חודשים, שאתה פשוט קם בלילה, כבר איזה 3 פעמים, ובפעם השלישית ב4 בבוקר, כבר מתעצבנים אחד על השני, ומי יקום, ואיזה רעש, כאילו פשוט היה לנו עצב של כמה לילות שכזה קמים ומתעצבנים באמצע הלילה, לא יודעת אם אתם זוכרים את זה, ופשוט הבנו בבוקר שאין על מה לדבר, אין על מה לעשות פרוסס, אנחנו פשוט עייפים, לא ישנים, ובאמת ביחד באותו מקום, ואוהבים אחד את השני, וזה היה בוקר טוב, אנחנו סבבה?
סבבה.
סבבה.
כן.
כזה.
מקסים, זה מקסים. אז מאוד מגרה להקשיב לכם, ולדעת עוד, ולהתאמן בעוד, ולכן כולם מוזמנים, כל הזוגות מוזמנים ל-relation shit.
ואתם הולכים להיות תומכים ב-relation shit הקרוב.
בשמחה נביא ממי שאנחנו, אבל דקה לפני יש שם איזה גברת שאני לא יכולה לדבר עליה, אני אוהבת בה. שמעיזה לעשות מה שמטפלים לא עושים.
במקום בסדרת טיפולים של חודשים ושנים, ב5 דקות, 55 שניות פותרת כל בעיה.
אז אני רוצה לדעת מאיפה האומץ שלה, הגברת הזאת, קוראים לה גברת רביה.
אז שמו, גברת רביה היא באמת איזושהי דמות שמובילה אותי בחיים, היא נמצאת איתי כבר 19 שנה. והיא מבוססת על אישה אמיתית שפגשתי, שנוצר איזה קשר, וכאילו, והחיים שלי השתנו מאז שפגשתי אותה. והגברת הזאת היא פשוט מובילה אותי, ואני פשוט צריך לנשום עמוק, להיות אמיץ וללכת אחריה. זה לא שאני יושב וחושב כזה, איזה רעיון יש לי בשבילה או בשבילי או לפתח, זה פשוט כאילו מין, היא מביאה לי דברים לחיים, ואני צריך to show up ולעקוב. אז למשל, הטיפולים האלה נולדו כשהגיע לזוג לקליניקה, ובטיפול הרביעי או החמישי, אמרו, אפשר להיות כנים איתך? אמרתי, כן, אנחנו פה בשביל כנות. אמרו, אז תשמע, אנחנו לא באנו בשבילך, באנו של גברת רביה. אנחנו רוצים טיפול אצלה. ואני כזה, הייתי כזה, הקליניקה, כאילו, הקליניקה זה כן מקום רציני, כן, יש setting, כן, כאילו, אומנם אני בן אדם כן פתוח ויצירתי ו... אבל לשבור ככה את הסטינג, זה היה כזה, רגע, אם אני עושה כזה דבר עם זוג מטופלים, אמרתי, טוב, כאילו העולם הביא את זה, אני לא מקשיב לכל החוקים של מה מקובל ומה לא מקובל, אני זורם איתם. ושבוע אחרי זה, גברת רביה קיבלה את פניהם, ועשתה להם טיפול של 1.25 שעות, הם היחידים בעולם שזכו לטיפול של 1.25 שעות איתה. ואז בריליישן שיפט יש איזה רגע הכי כבד בסדנה, בריליישן שיפט הראשון שהיה, ויש איתנו צוות של 5 מטפלים זוגיים, אתם הולכים להיות איתנו בסדנה הקרובה, אז היו 5 מטפלים זוגיים שאחרי כל העבודה על הדינמיקה ושנכנסים כזה לעומקי העומקים של הכאב הזוגי, כולם מפורקים, והיינו בישיבת צוות כזאת, וכולם אמרו, צריך עכשיו איזה משהו עוטף, צריך עכשיו איזה מין משהו מכיל, צריך משהו מקרב, והיה לי בפנים כזה, לא בסדנה שלי, זה כזה מין, גברת רביה השתפלצה מתוכי, ואמרה כזה, עכשיו תורי. ואמרתי, יאללה, כשהיא באה, אני נותן לה להוביל, אללה בבאללה, מה שיהיה יהיה, ומתתי מפחד, כאילו לבוא עם גברת רביה, עם צחוקים בנקודה הכי כואבת, והיה לי אותה באוטו, היא תמיד נמצאת איתי ליתר ביטחון, לבשתי את התלבושת, וגברת רביה נכנסה, ופשוט הקלילה את כל הכאב, והעלתה את כל הזוגות בסדנה, אחד אחרי השני, לסשנים של כמה דקות, של 5 דקות.
יותר, אני אגיד יותר מקלילה, זה בעצם מחזיר לאנשים את האפשרות לעשות משהו בעצמם, כי בכאב אתה כאילו נשלל ממך מה לעשות, ופה היא ממש מחזירה את האחריות לכל אחד, מה שנקרא מובחנות, וככה באמת אפשר לנוע. Okay. וכן, לפעמים הומור זאת הדרך, כי אתה מקבל רגע איזה כפה חמודה באהבה, שאומרת לך, קדימה, אתה יכול לעשות את זה, עושים את זה ככה ואתה יכול, תפסיק לחכות שמשהו ישתנה. Okay. קדימה.
בעצם גברת רביה התעוררה לטיפול זוגי, באמצע הלימודים שלי של טיפול זוגי מבוסס מובחנות אצל עמיתי מגד. באתי לקורס אני, כדי ללמוד, בתוך כדי הקורס פתאום הבנתי שזה לא אני הגעתי לשם, שגברת רביה הגיעה בשביל הידע הזה. כן.
זאת אומרת, היה לך אותה לפני זה.
אני 19 שנה איתה. היא עברה הרבה גלגולים. ובסוף הלימודים, עמיתי מגד המלך הזה, הוא נתן לה תעודה. אז זה סוד, אבל היא מטפלת מדופלמת, היא לא מספרת את זה ולא מודה בזה, אבל היא מדופלמת.
בשביל לגעת בלב ליבו של העניין בחמש דקות, היא צריכה להיות מדופלמת.
אפשר לראות את הסרטונים האלה ביוטיוב, כולם.
וגם אנחנו היינו אצלם.
נכון, גם אנחנו היינו בטיפול. אז אנחנו ממש חורגים מהזמן, אבל דקה אחת האחרונה, עוד 10 שנים, איפה אתם רואים את המקום שאתם מביאים את ההומור לזוגיות? מה יהיה בו?
חשבנו שאתה מקשה לאורך הדרך, הבאת בסוף בומבה, 10 שנים קדימה, נגעת בנקודה הרגישה של שניים ש...
אז אני אגיד. בגדול אני ממש לא בני אדם של השאלות האלה, אני תמיד אגיד, תן לי להיות מאושרת, לא משנה לי מה כל המסביב, אז זה קודם כל. להיות מאושרת, משפחה, זוגיות, שכל זה, זה הלב של העניין, אבל מבחינת הדבר הזה, אני כן רואה שגם ההומור, גם המוזיקה שלי, שאמרנו בהתחלה פופ תודעה, כל הדברים האלה עוזרים לאנשים ממש להיפתח לעוד דברים שמבחינתי רק עכשיו מתחילים יותר ויותר להגיע לעולם ככלים ממש טיפוליים וכלים לעשות לאנשים טוב, אז אני ממש רואה את זה מתרחב להם, ממש שיטה טיפולית שאנשים כבר... עושים אותה, לומדים אותה, מקבלים השראה ממנה, גם דרך ההומור והסוג טיפול הזה, גם דרך התרגילים שאנחנו עושים, גם דרך השירים שאני מביאה, שכאילו מביאים את התודעה עם ההקללה הזאת, ובעיקר עם המסר הזה שלבני אדם שכזה, אנחנו יכולים לעשות את זה, יש לנו את הכוחות, ואפשר שיהיה לנו טוב ונעים, ולא הכל צריך להיות כבד, מבלי להתעלם עם זה שהחיים קשים ונוראים גם.
וואו. אז הרבה, כן, באמת וואו. אז הרבה הרבה תודה, והלוואי והמסר הזה באמת התגשם, הוא הופך את העניין להרבה להסתכלות. אתם יודעים, אחד הדברים שאנחנו אומרים, אנחנו מתנגדים מאוד למשפט הזה שבזוגיות צריך לעבוד קשה, אלא צריך להיות שם בנוכחות, בתשומת לב,
בקלות
ובהנאה, זה המסר שאנחנו רואים. זה מאוד מתחבר למה שאתם אומרים, והלוואי, וזה באמת יהיה המסר שיצא.
יאללה, בוא נקים איזה מוסד גדול, שיהיה בו את כל האפשרויות, ונקלים את העניין.
כולנו פה עושים את זה, וזה ממש כיף להכיר עוד ועוד שותפים לדרך.
כן, המוסד הזה באמת הוא כבר קיים. הוא פשוט לא ממוסד, וזה חלק מהכלילות שלו.
חברים, אז תודה רבה לכם על ההקלטה הזאת. וואלה, לונו.
נתראה שבוע הבא.
התוכנית מוגשת ביוזמת בשביל הזוגיות, טיפול זוגי ומיני, מין, טימיות, בשיח ומגע, קליניקות ברחובות ובתל אביב ובמרחב הווירטואלי. שמעת והרגשת שאת מתחברת? חושב ויודע שיש מה לשפר? אל תחששו להתקשר ולהתייעץ, אנחנו כאן בשבילכם. נוגה ואריאל תמיר, בשביל הזוגיות. 0544-97-65-29